שלום וברוכים הבאים לשיעורי קשת. היום יום שני, שיעור בפרשת השבוע, פרשת נוח, ואני עזרא בק אעביר את השיעור. פרשת נוח, גם בגלל שהולכים אחרי הרוב וגם בגלל שזה תופס את המקום בהתחלה, אז בדרך כלל מתייחסים לסיפור המבול. אני רוצה להתייחס לסיפור הקצר שמופיע בסוף הפרשה, סיפור של מגדל בבל, מה שנקרא בלשון חז"ל דור ההפלגה. אנחנו כשקוראים את הסיפור הזה, כולנו אחרי החינוך שקיבלנו, אז קוראים את הפשט מיד לאור הפירוש של רש"י המבוסס על המדרשים. רש"י מתאר את החטא של הדור, של דור ההפלגה, וממילא מסביר את העונש. רש"י מיד בהתחלה מביא על הפסוק ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ומבחינת הפשט עוד לא התחלנו לתאר איזושהי אפשרות של חיית. רש"י מיד מסביר דברים אחדים, וזה מדרש של חז"ל, באו בעיצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה אמו מלחמה. הדברים האחדים, הם באו בעצה אחת, למה הקדוש ברוך הוא שליט בעליונים בשמיים, ואנחנו תקועים על הארץ, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. דבר אחר, על יחידו של עולם, דברים אחדים, דברים על היחיד, שזה אותו פשט, כן? דיברו נגד השם. דבר אחר בדברים אחרים, אמרו אחת לאלף ותפרי שנון וב שנים, הרקיע מתמוטט, כשם שעשה בימי המבול, בואו ונעשה לו סמוכות. כאן פחות ברור מה החטא, אבל יש כאן ודאי ביטוי לגאווה יוצא דופן, כן? גאווה טכנולוגית. הם ביקשו לסמוך, לעשות עמודים, לתמוך בשמיים כדי שלא יתמוטט, כי אחת לאלף ו-656 שנים השמיים מתמוטטים. כלומר, זה החשבון מבריאת העולם עד המבול, ועכשיו עברו, יכול, כשעבור אותו תקופה של זמן, אז יתמוטט עוד פעם השמיים כמו בעין המבול, ומנסים לשקם אותו. הדברים האלו שרש"י כאן מייחס אותם לפסוק הראשון, דברים אחדים, ולכן שם אנחנו נמצאים במדרש, גם שואבים ממה שכתוב אחר כך, כשבאים להצעה המעשית והפרקטית של דור ההפלגה, ויאמרו הבה נבנה לנו העיר ומגדל וראשו ושמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. הראשו ושמיים, המגדל יגיע עד לשמיים, זה הצית אצל חז"ל, מרגישים את האפשרות, את הרמז למשהו שלילי בביטוי הזה, וראשו ושמיים, רוצים להגיע עד השמיים, וזה אכן הייתה המטרה של הבנייה, וממילא זאת המחשבה הזאת היא הגורם לתגובה של אלוקים, דהיינו עונש על הגאווה, היוהרה, המרד והמרדנות של המזימה של בני בבל באותה תקופה. ואולם אם אנחנו קוראים את הפרשה אחרי שאנחנו מנתקים את עצמנו לגמרי מפירוש רש"י המבוסס על המדרשים, אז קשה שלא לראות שעצם הגישה הזאת של סיפור חטא ועונשו כמקביל לדור המבול, סיפור חטא ועונשו, אין לו באמת אחיזה בפשוטם של מקראות. לא מתואר שום חטא בצורה מפורשת בפסוקים האלה. כתוב שהארץ הייתה שפה אחת ודברים אחדים. לא, לא, זה לא נשמע כמו משהו נורא. להפך, אנחנו די שואפים לאחדות. הבלבול של השפה שנתפס דווקא לפי מדרש כעונש, מניח שזה דבר רע, שאנשים אינם יכולים לדבר זה עם זה, וזה לא צריכים להיות פילוסוף גדול כדי לטעון לפחות במידת מה השינוי של שפה, כלומר שינוי של תרבות, הוא אחד מן הגורמים לרעות העולם, למלחמות ולקונפליקטים מאז ומתמיד. ויאמרו איש על רעהו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה, ותהי להם הלבנה לאבן, לאבן, והחימר היה להם לחומר. לא שומע כאן חטא. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדר בראשו בשמיים, נשא לנו שפן נפוץ על פני כל הארץ. יש כאן רמז, ראשו בשמיים, אבל הפסוק לא מתאר חטא. הם רצו לבנות מגדר. וגם כשהקדוש ברוך הוא מגיב, אין כאן תיאור של הקדוש ברוך הוא כועס, כמו שמתואר בצורה די מפורשת לגבי המבול. אם נחשבל המבול, השינוי מאוד מאוד בולט. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. הקדוש ברוך הוא בא לראות, כמו תייר, הוא שמע שיש בניין יפה. אז הוא בא לראות, ויאמר אדוני, הן עם אחד בשפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כי הוא אומר, הם אמורים עלולים להצליח. הבה נרדה ונבלעת שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. וזה מה שאלוקים עושה, וזה יפיצה מעל פני כל הארץ. אז אלוקים מחליט לעשות פעולה שיגרום להם להיות נפוצים על פני כל הארץ. אין כאן נימה שאנחנו מזהים אותו בפשט, במילים של התורה, של עונש, של כעס, של חטא, של חטא ועונשו. חוץ מזה, המון פרטים שבסיפור הזה אינם מובנים בכלל לפי הגישה שרשי מייצג כאן. והיא בנוסף מקדם, וימצאו וקעה בארץ שנער וישבו שם. מה החשיבות של הפסוק הזה? מה זה מעניין אותנו? מאיפה הם באים? לאן הם מגיעים? מה זה הסיפור הזה של הלבנים? ותהי להם הלבנה לאבן והחימר היה להם לחומר? רוצים ללמוד מורדים? אז אולי אפשר לזה מסביר איך הם בנו מגדל, אבל מה זה חשוב לעצם תיאור הסיפור? יש דגש כאן בסיפור הפרשה על הדברים, השפה האחת ודברים אחדים, ועל השיתוף הפעולה ביניהם. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים. יש פסוק כאן שלא מתאר איך הם בנו. אז היה אפשר להגיד ככה, וישרפו לבנים ויתחילו לבנות. כתוב כאן, ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר. יש דגש על זה שהם יוזמים מזימות, תוכניות, ולא על הביצוע. מה החשיבות של כל הדבר הזה? אם אנחנו כבר מתארים את המדרשים, ואני אינני מציע שאנחנו נתעלם מן המדרשים, אז בואו נראה את המדרשים. בפנים יש עוד כמה שרשי כאן לא ציטט, נקבל תמונה יותר שלמה. המדרש כותב דברים אחדים, שאמרו דברים חדים על השם אלוקינו, השם אחד, ועל אחד היה אברהם. יש כאן משחק מילים, לשון נופל על לשון, דברים אחדים, דברים חדים, בנוגע לאחדים, השם אלוקינו, השם אחד, ואחד היה אברהם בארץ. מה אמרו על אברהם? אמרו אברהם זו פרדה עקרה הוא, אינו מוליד. עשו צחוק מאברהם שהוא עקר. ועל השם אלוקינו אמרו, לא קלימנו לבוא לא את העליונים וליתן לנו את התחתונים, זה מה שרשי ציטט, אלא בואו נעשה לנו מגדר, נעשה עבודת כוכבים בראשו, וניתן חרב בידיו, ותהי נראית כאילו עושה עמו מלחמה. והנה עוד מדרש מעניין. אני פשוט לא יכול להתרסן כאן. מדרש כל כך יפה, שרשי לא הביא כאן, אולי כי זה יהיה הרבה יותר רחוק מהפשט. דבר אחר, דברים אחדים, דברים אחודים. הם דיברו דברים אחדים, לא שכולם אמרו אותו דבר, אלא דיברו דברים שהנושא שלהם היה אחדות. אוי, זה נשמע כל כך יפה. איזה רשעים יש כאן? מה רוצים לדבר אחדות? מה הדברים האחדות? מה שביד זה ביד זה, ומה שביד זה ביד זה. כלומר, הם היו מרקסיסטים, היו קומוניסטים. מגדל בבל, לפי הדעה הזאת בחז"ל, נבנה על ידי אבות אבותיו של מרקס. מה שביד זה ביד זה, מה שביד זה ביד זה. אם מדובר כאן בחטא, אז כאן חז"ל אומרים ששיתוף הנכסים זה חטא. ודעה אחרת, זה שרשי הביא, בנוגע לזה שהשמיים עומדים ליפול, ולכן רצו לעשות תקנה כדי לסמוך אותו. אחת לאלף, בתפרי שנון ואף שנה, רקיע מתמוטט, בואו נעשה סמוכות, אחד מצפון, אחד מדרום, אחד ממערב, וזה שכאן סומכו מן המזרח. זה בא להסביר למה שהם באו מקדם. בנושא מקדם, צריכים ארבע עמודים, אבל זה יהיה העמוד המזרחי. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, הבעל בנר, על ה... במקד המדרשים האלו, יש לו פולמוס ארוך להוכיח שאי אפשר להבין את המדרשים האלו כפשוטם. הם רוצים להגיע לשמיים, אז או שהם פשוט אידיוטים. הם חושבים שיכולים לבנות מגדל מספיק גבוה שהם יגיעו לשמיים, אז הם טיפשים. ואם הם טיפשים, אז לא מגיע להם עונש. טיפשות רחמנא פטרי. או, הפוך, שהם באמת הייתה להם איזושהי מחשבה אמיתית, ואז הם כופרים ומורדים בצורה הקיצונית ביותר, ואז העונש באמת לא מתאים, הוא לא מספיק חריף. ויש לו עוד ועוד ועוד בטענות, ולכן הבעל בנר אומר, יש לי פירוש אחר לכל כל הסיפור, שלא יתעלם מן המדרשים, אלא ישתמש במדרשים, להסביר את הפשט של המדרשים, שלא לפי פשוטם. וזאת הגישה שאני רוצה לנקוט בה, לאו דווקא בהסבר של הבעל בנר, אבל בעצם הגישה במדרשי חז"ל כאן. המדרשים אומרים כאן דבר אמת, אבל הם לא ההסבר לחטא עצמו. וכאן אני רוצה להקדים, אני חושב שיש טעות די נפוצה בשימוש במדרשים לפרש פרשיות קשות. הרבה פעמים המדרשים מספרים סיפורים, הם מציעים לנו עובדות שלא ידענו. יש כאילו חורים בסיפור, סיפור קצר בתורה, המון המון עובדות שהתורה לא סיפרה, בא מדרש להספר אותן. ואז אנחנו מבינים מה באמת קרה. ואני חושב שזה בלתי אפשרי ככה להבין את התפקיד של המדרש. המדרש יכול לספק תשובות לשאלות רק בתנאי שאותן שאלות הן שאלות יחסית צדדיות. הן לא מהוות את עיקר הלוז, עיקר ההסבר. לא יכול להיות שהפרשה סיפרה, התורה סיפרה סיפור שאי אפשר להבין פשוט. פשוט אתה לא מבין מה הנקודה של הסיפור הזה. מה המטרה שלו בלי להזדקק לעובדות שלא כתובות. בזה אני אומר, לא יכול להיות שהפסוק יוצא מדי פשוטו. יש לך שאלה על, 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 על צדדית, זה לא, הסיפור מתקיים גם בלי השאלה והתשובה שלך. אבל זו שאלה חשובה, זה המדרש שיכול לספק לנו תשובה. אבל עיקר המטרה של הסיפור אינו יכול להיות כלול בעובדות מסתרות. כי אז התורה לא מספרת לנו בכלל סיפור. הנציב אומר את זה כאן, בפרשתנו, וזה נציב חשוב, אנחנו גם נמשיך בהמשך ללכת בעקבות הנציב. הנציב אומר כאן על דברים אחדים, שזה היה המקור למדרשים, להרחבת הסיפורים של המדרשים. אומר הנציב, לא ביאר הכתוב הדברים אלא ברמז. כמבורה במדרשים. מה היו הדברים האחדים? זו שאלה טובה. כתוב שהם דיברו דברים אחדים. כמובן שאתה שואל, ומה אותם דברים? זו שאלה לגיטימית. והמדרש נותן תשובות טובות. אבל הפסוק עצמו רק למז. אבל לא פרשן הכתוב. כי אם שהיו דברים אחדים, וללמדנו, זה לא משום הדברים התעורר הקדוש ברוך הוא. כי בשביל שהם היו אחדים, יהיו מה שיהיו. בדבר זה, אם כי לפי הנראה אין בזה שום אבון, ועד הרב החיבור הצווים גם כן ראוי להניח, אבל כאן גרם לחשוב דבר שיצא לתקלת היישוב כאשר יבואה. אז אנחנו מיד נראה את ההסבר של הנציב, אבל מה הנציב אומר? אם כתוב בפסוק שהפרשה פותחת במשפט, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, בלי לפרט מהם התוכן של אותם דברים, תשאל, תקבל תשובה, אבל הפרשה מבוססת על היותם אחדים ולא על היותם בעל תוכן מסוים שאיננו כתוב כאן. כלומר, הפרשה מבוססת על זה שהיו דברים אחדים. וכיוון שכן, אז אי אפשר כבר להסביר שהוא נראה כאן בעצם החטא, כי דברים אחדים זה לא חטא. נכון שיש חטא, כי הם אמרו שהם רוצים לעלות לשמיים ולעשות מלחמה, אבל לא לזה. לא על זה התרגז הקדוש ברוך הוא, או לא על זה יגיב, אם לא רוצים לדבר על התרגזות. לא על זה הוא יגיב, הוא יגיב על זה שהיו שפה אחת ודברים אחדים. מהו הפשט של הנציב? הנציב הולך בעקבות קו שנמתח כבר ידי בן עזרא וידי הרבג, שמה שהניע את אנשי בבל, אנשי היישוב כאן, זה היה פשוט הפחד שלהם מלהיות מופצים. הם קבוצה יחסית קטנה בעולם גדול, והם זיהו באחדות צורך קיומי ונפשי, פסיכולוגי, ביסודו. בסך הכל, הדבר הזה כתוב במפורש בפסוק. הפסוק היחיד שמסביר מוטיבציה כתוב, ויאמרו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. לא כתוב שהם רצו לבנות עיר ומגדל כדי לתקוף את הקדוש ברוך הוא, אלא כיוון שהם רצו לא להיות פן נפוץ על פני כל הארץ. ואומר הנציב, התגובה של אלוקים זה לא עונש בכלל. זה שמישהו מפחד, זה לא חטא, אבל הוא טועה. רצון השם בעולם זה שימלא כל הארץ כבודו, ושאדם ירבה, ובאמת יישב את כל הארץ, לאותו הוא בראה לשבת יצרה. ולכן, כיוון שהם גילו פחדנות והססנות לגבי המטרה האלוקית בבריאת האדם, אז אלוקים דאג לדרבן אותם. שלא ישבו ביחד, איך לא ישבו ביחד? אז הוא בלבל את לשונה, ומה הייתה התשובה? מה הייתה הסירה, התוצאה? ומשם הפיצם השם על פני כל הארץ, מה שהם פחדו, פן נפוץ, אז הוא הפיץ אותם. לא חטא ולא עונש, אלא סיפור שהוא חלק מהבנת בריאת העולם בעצם. הסיפור הזה הוא אחרון הסיפורים של בריאת העולם, לפני שאנחנו עכשיו נגיע לבריאת עם ישראל, לסיפור התורה. העולם נברא, האדם נברא, והעולם מתיישב. מתיישב על ידי בני אדם. איך? טוב, היה איזושהי תקלה כאן, וזה קרה בגלל הסיפור הזה. אין שום קשר כאן לאותם תוכן של המדרשים שציטטנו. מה המטרה של המדרשים? אז הנציב מסביר למה הם רצו להיות ביחד. זאת שאלה צדדית. למה הם רצו להיות ביחד? לפי הנציב זה לא בגלל סתם איזשהו פחד קיומי, קמאי של הבן אדם, להתכנס ולהתחבר לאחרים. אלא, היו להם באמת תוכניות כפי שמתואר במדרשים. רצו לעשות מלחמה עם השם. טוב, אדם אחד לא יכול, הוא צריך כוח, אז לכן רצו לצבור כוח. בית, הנציב יש לו פירוש מעניין, אבל נעשה לנו שם. הם רצו לעשות מגדל וראשו בשמיים, זאת המלחמה נגד השם, ונעשה לנו שם. הנציב אומר, מה זה נעשה לנו שם? אנשים משגיחים. נעשה לנו שם זה נעשה לנו אנשי שם. התוכניות שלהם לבנות משהו כזה גדול אנטי אלוקי מחייב גם משטר טוטליטריסטי, שיהיו שוטרים ומימונים, כי אתה צריך צבא, אתה צריך משטר, אתה צריך משמעת. הם הבינו שהם פשוט רוצים לסבור כוח, והכוח הוא בא בהמון, והמון צריך מנהיג. זה מדהים, מה שאני מתאר עכשיו זאת האידיאולוגיה הפשיסטית, והנציב כתב אותו לפני שזה נולד. אבל הנציב כאן מתאר את המאה ה-20, לאגד המון אנשים ביחד למטרות שהן כמעט על אנושיות, תחת הנהגת מנהיג חזק, דיקטטור, נעשה לנו שם. הוא אומר, דבלו זה אינו מועיל המגדל, בגלל שהם חששו פן נפוץ על פני כל הארץ. ואז זה מסביר, התוצאה מכך הוא שיש כאן חברה של רודנות, של עינוי. דוגמה, שהם לא סובלים את אברהם, אז בסוף מלך בבל נמרוד גם מכניס את אברהם לתוך אותו כבשן שנעשה כדי לבון את הלבינים ולשרוף את השריפה. ולמה? לא דווקא בגלל שיש כאן משהו עבודה זרה נגד אברהם, אלא מדובר כאן משטר שלם, חברה כולו, שבנוי על אחידות טוטליטריסטית. אין להם אפשרות, אין להם זמן, אין להם יכולת לסבול שום מתנגד, שום שונה, משום שזה יפגע במטרות העיריות שלהם. אני זוכר פעם שיעור שיחה ששמעתי ממורי מרן רב יוסף דוב הלוי סלוויצ'ק זצ"ל, שבו הוא אמר על, דיבר על על החברה, מדובר באמצע המאה הקודמת, לפני כמה שנים, אז הוא אומר, יש לנו דור המבול ודור הפלגה, אז החברה המערבית האמריקאית, היה מה שלבין לפניו, החברה המערבית כולה, זה דור המבול. הנהירה אחרי חמדנות ונהמתנות, ודור הפלגה, זו רוסיה הקומוניסטית. אנחנו מאוד היום כבר רחוקים מזה. אבל מי שפעם ראה סרטון ישן של הפרופגנדה הרוסית, שמראה את המון העובדים, הפועלים, מיליון פועלים, בונים את הסכר הגדול ביותר בעולם במו ידיהם. כן? איך שהאדם בהתאגדותו יכול לנצח את הטבע. המבצעים המונימנטליים של שנות ה-30 של סטלין, נכון, הוא גם הרג כמה מיליוני אנשים בדבר הזה, אבל הוא בנה את הטרנס-סיבריאן רכבת וכל מיני מפעלים כאלו, כשהמון אנשים צועדים יחד, הם יתקנו את העולם, מגרשים את האלוקים, כובשים את הטבע. זה הכל זה ניזון מהמדרשים של מגדל בבל. אומר אומר הנציב, כן, זה מה שעומד מאחורי התוכניות שלהם, אבל כשברוך הוא לא מגיב, כי זה רק מזימות, זה פתאום לא יצא לפועל, זה לא, הם לא עשו כלום, ומי יודע מי יעשו בכלל. זה משהו אולי אפילו תת-הכרתי עדיין באדם. כן, לאדם יש שאיפה כזאת. אבל דבר שגרם לקשבוך הוא להגיב הוא שכדי להוציא, כדי להוציא את הדבר הזה לפועל, אז הם כבר דיברו על אחדות. ברגע שידעו על אחדות, הקשבוך אומר, הם לא מופצים בעולם, אני רוצה שהם יפוצו בעולם. ולכן בה יפיצה עם השם בעולם. זו הגישה של הנציב. אני רוצה להגיד אותו דבר, אבל להפוך. כלומר, להפוך את הסדר כאן. הנציב משתמש מדרשים כעילת השאיפה לאחדות מקומית. כן, ללוקליות, בניגוד לתפוצה. והתגובה של השם הוא לתפוצה. אני רוצה להציע כמעט אותו דבר, אבל סדר הפוך. הם רצו אחדות כי הם רצו אחדות, כי הם פחדו, פשוט פחדו להיות אחד. אדם מפחד להיות לבד. הוא רוצה להיות חלק גם מסיבות חומריות, פרקטיות, וגם מסיבות פסיכולוגיות עמוקות. אדם רוצה להיות חלק עם משהו יותר גדול מעצמו. כדי להיות חלק הוא צריך להתפטל כלפי אותו דבר גדול. אז הוא מצטרף לחברה ומקבל על עצמו את הנורמות, את המחשבות של החברה. זה מה שהם רוצו. מה התפקיד של המדרשים כאן? זה להסביר למה אלוקים מתנגד. הנציב אומר שאלוקים מתנגד כי יש מטרה ליישב את כל העולם. אני רוצה להציע משהו קצת שונה. אלוקים מתנגד כי התוצאה של האחדות, לא המניע של האחדות, אלא התוצאה של האחדות, היא הדברים, הם הדברים שהמדרשים מתארים. התורה מתארת בסדר של הפסוקים את התהליך הבא. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, יש כאן אחדות תרבותית. שפה וגם תוכן של השפה, הם כולם חושבים ומדברים אותו דרך באותה צורה. והיא בנוסע מקדם הימצאו ביקה בארץ שינה וישבו שם. כיוון שכן, אז גם חברתית הם גרים ביחד. אם חושבים ביחד אז גם גרים ביחד. אלו שחושבים ביחד אז הם ממציאים יישובים. כאן זה נקרא בבל, יש גם יישובים אחרים בעל אותו אופי, בעל אחדות מחשבתית. וימצאו ביקה בארץ שינה וישבו שם. שלב הבא, זה שלב הבא בהיסטוריה של האנושות, וזה ההתקדמות הטכנולוגית. כשיש לך אחדות כזאת, אז יש גם פרי, יש גם תוצאות חיוביות לכאורה. ויאמרו איש על ראי אוהב ונלבנה לבינים ונסחפה שריפה ויד להם הבלינה לאבן והחימר היה להם לחומר. הם המציאו טכנולוגיה. לפני כן כדי לבנות היית צריך למצוא אבן, אם לא היה אבן, באותו מקום בבבל אין אבן, אז אין דרך לבנות, אז הם המציאו. עכשיו איך לעשות אבן מכלום, מבוץ, וכך המציאו את הלבינה. אבל עכשיו נשאלת השאלה, אם יש לך אחדות חברתית ולכידות חברתית במקום אחד, עם כוח ועוצמה טכנולוגית. עכשיו השאלה היא, אז מה עושים עם זה? זה גם חלק מההיסטוריה של האנושות. אחרי שממצאים יכולות, אחר כך מחפשים מה לעשות איתם. ואז זה מתחיל לעלות להם לראש, ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים, נעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל האדמה. העוצמה שהם גילו, מביא לידי בנייה מונומנטלית. והמדרש ממשיך לספר את מה יהיה בעתיד. זה לא בפסוק כי זה לא קרה. זה צפייה לאן זה מוביל. אחרי שיש לך מהפכה טכנולוגית ועוצמה טכנולוגית וקונסטרוקציה מונומנטלית, אנחנו מגיעים לרודנות, למרכזיות שלטונית, לגאווה רוחנית כלפי הקדוש ברוך הוא, למרד, לטוטלריות, וכל הדברים שנציב המדרשים והמפרשים האחרים שבונים על אותם מדרשים מתארים, כולל גם עבודה זרה של נמרוד, שאיכשהו קשור לסיפור הזה בזה שהוא שורף והורג את אברהם אבינו, על הגילוי העצמאות המחשבתית של אברהם. כי כשיש שלטון מרכזי ויש אידיאולוגיה של אחדות, התוצאה הכמעט הכרחית היא שיהיה גם אי סבלנות ורודנות מחשבתית חברתית כלפי כל היחידים שאותו חברה. כשאחדות החברה מבוססת על המשימות המשותפות, התעשיתיות, אז כדי לשמור על אותו אחדות, שזו הייתה המטרה המקורית, שהיא אחדות, שיהיה לנו עוצמה, אבל אתה חייב לבסס את העוצמה הזאת על ידי שימוש בה, אז תמיד יחפשו עוד מזימות ועוד משימות, ובשלטון הקומוניסטי היו עושים את זה, כדי כל כמה שנים היו מחפשים עוד משהו לעשות, כדי לשמור על כולם, שלא יתחילו לחשוב על עצמם, אלא יתחילו להקדיש את עצמם לכלל. אז בונים עוד יותר עוצמה ועוד יותר כוח של החברה המלוכדת, החברה המסיבית. והמדרש שציטטתי לפני כן, שרשי לא ציטט, שאחד מהדברים האחדים שלהם היה השיתוף הנכסים, זאת נבואה של אלפי שנים לפני שזה יושם. השימוש בשיתוף כדי לשרת את העוצמה של הכלל על חשבון היחיד. תוצאה היא, בקיצור, חברה מלוכדת המוקדשת לבניית המוסדות המרכזיים שהם עצמם מנציחים ומשמרים את האחדות. בימינו ראינו, זאת הייתה המדינה הסטליניסטית. תגובת אלוקים, לא לחד, לא לתוצאות הסופיות, אלא לעצם האחדות, תגובת אלוקים היא לחייב, אני יודע שזאת מילה שלילית, בחלק מהחוגים שלנו, כשפוך הוא חייב פלורליזם, שינוי בחברה, בתרבות, בשפה, וכתוצאה גם תפוצה פיזית, מקומית, גיאוגרפית. עכשיו, זה לא מונע רודנות בעתיד, אבל הוא מחייב שעמים ולאומים ותרבויות שונות יתפתחו בצורה אינדיבידואלית. אחרי זה מוזר, ואפילו עצוב, שהתפתחות תרבותית מחייבת אי הבנה. או הפוך, כדי שיהיה לנו התפתחות תרבותית, אז התנאי הראשונית היא שתהיה איזשהו אי הבנה, שאנשים לא ידברו טוב בין עצמם, כדי לפתח את האדם בעצמו. שאדם יתחיל לחשוב בעצמו שהוא לא יקבל הכל מהשפה המשותפת. אבל זה בדיוק מה שהמדרש אומר. כי האלטרנטיבה היא, אם אנחנו נהיה יותר מדי משותפים, אז אנחנו למעשה מבטלים את עצמנו, וזה מבטא את החירות האנושית, וזה יותר חשוב. אז זה פרדוקסלית. כדי שתהיה חירות, צריכים לדכא את הדרישה הפסיכולוגית לביטחון של האחדות, וזה נעשה על ידי אי היכולת להבין זה את זה. ואני רוצה להציע שזה מסביר את מקומה של הסיפור הזה במקומנו. זאת לא השלמת סיפור מעשה בראשית, אלא הפתיחה לסיפור אברהם אבינו. בחברה עולמית אחדותית, אברהם אבינו לא יכול להתקיים. זאת שאלה יסודית במנתנת התורה, למה הקדוש ברוך הוא ברא אומה נפרדת? למה הוא לא הלך בכיוון של העולם יקבל את מלכותו? למה יהדות איננה דת אוניברסלית? תזכרו שבחברה הזאת, אם זה כל העולם כולו ישבו בבבל, יש כמה אנשים חשובים שישבו שם, נוח עדיין בחיים, עשו את החשבון של השנים, שם, עבר, יש שם כמה צדיקים רציניים. אבל התורה אומרת שבחברה האחדותית של בבל לא יכול לצמוח עבודת השם, כי זו חברה מדכאת, זו חברה שמטרתה העילאית היא שמירת עצם קיום עצמה. אדם צריך להתפזר כדי להתפתח אישית, אינדיבידואלית, והעבודת השם מבוססת על ההתפתחות האינדיבידואלית הזאת. אז צריך להיות רקע כללי של פלורליזם תרבותי, כולל גם שפות בלתי מובנות איש לרעהו, ורק בתוך הדבר הזה יכול לקום אחד ומשפחה קטנה שאחד ביחד יפתחו. אבל הם שואבים מהרקע, כמו שבהיסטוריה היהודית אנחנו שואבים מהפלורליזם התרבותית הכללית, וגם בעזרת השם גם מיישמים אותו בפנים כדי לפתח אישיות אינדיבידואלית ושוני תרבותי. ואז בפינה קטנה, בלי לדאוג לעתיד של כל העולם כולו, אז משפחה קטנה יתחיל לבנות את מלכות השם. והמתח הטרנס תרבותי, זאת המחיר שצריכים לשלם כדי שיהיה התפתחות רוחנית, שבמקרה שאנחנו יודעים, במקרה של היהודים, במקרה של אברהם, המתח הטרנס תרבותי הוא באמת מחיר גבוה מאוד. מדובר בעוינות ממש, בשנאה ממש כלפי הייחוד של אברהם אבינו, שבא מעבר הנהר, והוא כנגד כל עם כולו, היכול לו להיות נגד העולם. זה לא רק בגלל שהעולם הוא רע. זה בגלל שאם אתה לא עומד נגד העולם, אז אתה כלום. והיסוד של עם ישראל הוא לא שאברהם אבינו עמד נגד עבודה זרה. זה נכון, אבל לא רק. אלא שהוא עמד נגד. ולכן היה צורך לשבור את המונופול התרבותי של בבל ושל נמרוד שעמד בראשו. אחרי שבירת המדינה האחדותית הטוטליטית, התורה פותחת במסע של אברהם העברי, שבא מעבר הנהר, גר ותושב, אנוכי עמכם, אשר אכן עוזב את ביתו, את משפחתו, את ארצו, את מולדתו, פורש מהכל, לוקח על עצמו כאחד יחיד, לחשוב, להכיר, למצוא את בורו, ורק מזה יכול לצמוח מלכות השם לטווח ארוך. כל טוב.